השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. גן חיות בירושלים פרסם על עצמו גן חיות ימות המשיח. אצלנו חיים כמו בימות המשיח. הם הקימו כלוב באמצע הגן, בתוכו עמד זאב ועל ידו ישב כבש ואכל עשב, והזאב לא התקרב אל הכבש, הסתכל עליו פעם ופעמיים ולא נגע בו. התקיימה נבואתו של הנביא ישעיהו, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. מכל העולם באו לראות את הפלא הזה, אנשים לא האמינו. ימות המשיח, הזאב נמצא עם הכבש ולא עושה לו שום דבר. היה שם תייר סקרן אחד. הוא ידע את המצב והאוברדרפט שלו אצלו בבנק. משיח עוד לא הגיע. אנחנו עוד עמוק בגלות. הוא ניגש לשומר של גן החיות, שם לו בכיס 10,000 דולר ואומר לו, תגלה לי את הסוד. איך הזאב לא עושה שום דבר לכבש? אומר השומר, פשוט מאוד. כל שעה אנחנו מחליפים את הכבש. אנחנו מכירים את העולם שלנו. אנחנו מכירים את המגבלות שלו. לא קורים בו דברים מדי טובים. יש דברים מדי טובים שלא קורים בו. יש בו טרף, יש בו רוע, יש בו אכזריות, יש בו אגו, יש בו קנאה. שכל זה יתבטל, קשה לנו להאמין. שכל זה ישתנה, קשה לנו להאמין שזה יכול לקרות. וכאן באה פרשת בחוקותיי, ונותנת את הנבואה המפתיעה ביותר. זאת לא נבואה, זאת הבטחה. התורה מבטיחה לנו לפי הפירושים של חז"ל שנקרא בפנים, שכל הסבל הוא זמני. כל הכאב, כל הדמעות, כל הצרות שמלוות את החיים שלנו היום הם זמניים. יום אחד יהיה נעים לחיות פה. יום אחד העולם הזה יהפוך להיות מקום של שלווה, של רוגע. ובאותו הזמן לא תהיה שם לא קנאה ותחרות. המעדנים מצויים כאפר, בעלי החיים יפסיקו לטרוף, אפילו הצעשרה כיתנו פרי. העולם הזה יהיה מקום של פסטורליות, בלי מתח, בלי דאגות, יהיה נעים לחיות פה. ימות המשיח. פרשת בחוקותיי מבטיחה על זה בפעם הראשונה. הנביא ישעיהו מרחיב את העניין הזה. הספרים שאחריו ממשיכים, הרמב"ם מסיים עם זה את ספרו, עם חזון ימות המשיח, עם ההבטחה שהעולם שלנו עומד להשתנות. הנה, הנה, כל הצרות, כל הסבל וכל ההפרעות שאנחנו מכירים היטב, ילכו מהעולם, והעולם הזה יתתקן, יתרפא מהחולאים שבו, ויהפוך להיות מקום שכיף לחיות בו. והשאלה שאותה אנחנו רוצים לשאול היום, האומנם? האומנם הדברים האלה יקרו במציאות? האומנם העולם שלנו, שאנחנו חיים בו, שאנחנו מכירים אותו כל כך טוב, יהפוך להיות באמת מקום מתוקן? מקום בלי צרות, בלי סבל, בלי עוני, בלי תחרות, שיהיה כיף לחיות בו. באמת העולם הזה יתוקן, הדברים האלה הולכים לקרות, או שמדובר בכל מיני משלים וחידות שצריך להבין אותם, אבל זה לא יכול לקרות במציאות. ראיתי פעם ספר בשם אוטופיה. הספר הזה מספר, כתב אותו מדינאי אנגלי לפני 500 שנה, הספר הזה מספר על ספן יווני בשם איטולדאוס שמסתובב בעולם. הוא מגלה ארצות. מסתובב כאן, במזרח, במערב, מבקר בכל מיני מקומות שאיש לא ביקר בהם מעולם. פעם איטולדאוס מגיע לאי קטן. אי בודד, מעט מאוד אנשים ביקרו בו אי פעם. ולאי הזה קראו אוטופיה. החיים בו היו נפלאים. הרכוש היה שיתופי לכולם. כולם חיו ביחד, קומוניזם, רכוש שייך לכולם, אבל לא רכוש שייך לכולם וכל אחד גונב, אלא הרכוש היה שייך לכולם וכולם באמת היו שותפים. כולם חיו ביחד. אנשים עבדו רק 6 שעות ביום. כל שער היום היה מוקדש למנוחה, לקריאה, כמו שעם ישראל היה במדבר, עם המן שירד מהשמיים. עורכי דין לא היו שם, כי כולם היו אנשים ישרים, שמרו את החוק. כל אחד שמר על הגבולות, שמר על הפרטיות של הזולת. הכל היה נפלא שם. אבל בסיפור הזה יש קאץ', יש עוקץ. המילה אוטופיה ביוונית יש לה כפל משמעות. אוטופיה זה מקום טוב, אבל אוטופיה זה גם שום מקום. לומר לך, אין מקום כזה. יש טוב שהוא קיים רק בשאיפות, רק באוטופיה, רק בכיוון, רק ביעד שאליו אנחנו רוצים להגיע. אבל אנחנו גם יודעים שאי אפשר להגיע אליו, שהוא יותר מדי טוב בשביל העולם שלנו. להבדיל, גם הנביאים יצרו אוטופיה. הנביא ישעיהו מתאר, מייסדי בניין האום חקקו את הנבואה של ישעיהו, פרק ב' על בניין האום. זה חזון השלום העולמי. וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. יום אחד ייפסקו המלחמות. וכלי המלחמה, הטנקים והנגמשים, יהפכו להיות כלי עבודה. יהפכו להיות מכלי משחית. הם יהפכו להיות כלים מועילים לתועלת העולם. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. לא תהיה יותר מלחמה וקינה ותחרות. כולם יחיו ביחד, באושר, באהבה ושלום. זאת האוטופיה היהודית. ואנחנו שואלים, האם זה מקום טוב? או שזה חלילה שום מקום? האם זה מין שאיפה שיהודים יצרו כדי לעבור את הגלות? או שבאמת הדברים הולכים לקרות? הנה, הנה. וברור שהדברים הולכים לקרות, כי כך מבטיחה התורה כמו שנראה. כך מבטיחים הנביאים. ואנחנו רוצים לשאול את שאלת הלמה. למה שהעולם שלנו כל כך ישתנה? מה השינוי הגדול? מה המניע, מה הטריגר הגדול שיגרום למהפך הזה? מעולם של גלות, מעולם של מתח, מעולם של דאגות, מעולם של סבל. איך אמר לי פעם מישהו, ביטוי קשה מאוד, החיים, הוא אמר לי, הם מעבר מבעיה לבעיה. אתה כל הזמן עובר מבעיה אחת לבעיה שנייה, רק הוא אמר לי שמניסיון החיים שלו, כשמתחילה בעיה אחת, זה סימן שהסתיימה הבעיה הקודמת. אני מקווה שהוא צודק. אבל יום אחד כל זה ייגמר. החיים לא יהיו מעבר מבעיה לבעיה, אלא מעבר מאושר לאושר, משמחה לשמחה, משלמות לשלמות. ואנחנו רוצים להבין מה יהיה הטריגר שיעשה את השינוי הגדול הזה. בואו נתחיל לקרוא. פרשת בחוקותיי מבטיחה, והיה כשאנחנו אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, אם נשמור את מצוות השם כהלכתם, והשבתי חיה רעה מן הארץ. בין היתר, בין כל ההבטחות שמובטחות כאן בפרשה, והשבתי חיה רעה מן הארץ. מה הכוונה והשבתי חיה רעה מן הארץ? האם הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יחסל את בעלי החיים, יעלים את בעלי החיים? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה פתאום? בעלי החיים הם גם יצירה של הקדוש ברוך הוא. הם קודש קודשים, בדיוק כמו האדם, מה פתאום לחסל אותם? אלא אומר רבי שמעון, סתם רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, אז הנה יומיים לפני ל"ג בעומר אנחנו זוכים ללמוד מתורתו של בעל ההילולה, והרי אין דרך יותר טובה להתקשר עם צדיק, להתחבר עם הנשמה שלו, כמו ללמוד את התורה שלו. אומר רבי שמעון במדרש ספרה על הפרשה, משביטן שלא יזיקו. הקדוש ברוך הוא יעקור מבעלי החיים את יצר הטרף. הם יפסיקו לטרוף אחד את השני. הם יחיו יחד כמו שמרחיב הנביא ישעיהו בפרק י' א', וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ועגל וכפיר ומריח דב, ונער קטון נוהג בהם. אפילו נער קטן יוכל להנהיג בהם, כי הם לא היו מסוכנים, הם לא היו טורפים. ואם תשאלו, אז מה הם יאכלו? אם בעלי החיים לא יטרפו אחד את השני, אז מה הם יאכלו? ואריה כבקר יאכל תבן. האריה, בעלי החיים הטורפים, יהפכו להיות צמחוניים, כמו הבקר, כמו בעלי החיים הכשרים. אנחנו הרי אוכלים רק בעלי חיים, רק בשר בעלי חיים צמחוניים. אומר לנו הנביא ישעיהו, יום יבוא והעולם כולו, העולם בעלי החיים כולו יהפוך להיות צמחוני. הקדוש ברוך הוא יעקור מהם את הטרף, יעקור מהם את הרוע, יעקור מהם את האכזריות. הרי לא צריך להיות מנוי על הערוץ של National Geographic בשביל לדעת שהמקום של האכזריות זה הטבע. אין מקום אכזרי, אין מקום רע, אין מקום אטום כמו הטבע. מי שראה פעם עדה של צבועים שמתנפלת על זברה, שמתנפלת על בקר, שמתנפלת על בעל חיים יותר חלש, תוך רגע הרי לא נשאר ממנו איבר על איבר, אומר לנו הנביא ישעיהו, כל זה ייפסק יום אחד. הקדוש ברוך הוא יעקור מהם את יצר ההרס, את יצר האכזריות, והם יהפכו להיות צמחוניים, מאופקים ורגועים. אז זה ביחס לחי. החי עומד להשתנות, החי עומד להיפרד מהטרף והרוע, והופך להיות צמחוני, מתוק, רגוע, שלב. ממשיכה הפרשה, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. הניסים לא יישארו רק בחי, הם יגיעו גם אל הצומח. עץ השדה ייתן פריו. מה הנס שעץ השדה ייתן פריו? כבר היום הוא נותן פירות. אומר רש"י, לא. לא עץ המנגו ייתן מנגו. זה לא חידוש. החידוש הוא שעץ הברוש ייתן מנגו. עץ האקליפטוס ייתן מנגו. אילני סרק עתידים לעשות פירות. אומר לנו רש"י, מביא בעצם מדרש, בעצם גמרא במסכת סנהדרין. אילנות הסרק, הברוש, האלה, האלון והאקליפטוס, כל העצים האלה בדרך לירושלים, בדרך לבית שמש, המקומות האחרונים שעוד נשארו ירוקים פה בארץ, כל העצים האלה יהפכו להיות עצי פרי מתוקים. אז אנחנו מדברים על טרנספורמציה מוחלטת, על שינוי מוחלט של טבע העולם, בו בעלי החיים הופכים להיות צמחוניים ומאופקים, עצי הסרק הופכים להיות מושלמים כמו עצי פרי מתוקים, וכמובן מעבר להכל, האדם משתנה. שבעלי החיים השתנו אני מבין, שהעצים השתנו אני מבין, אבל אפילו האגו של האדם יכול להשתנות. יום אחד נפסיק להיות אגואיסטים, יום אחד נפסיק להיות שתלטניים, כוחניים, ציניים. אומר הנביא ישעיהו בפרק ב', ואת זה חוקקים מייסדי בניין האום על חזית, הבניין בניו יורק, והיה באחרית הימים, מפה הביטוי אחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, בית המקדש יעמוד בראש הערים בראש הר הבית, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם. הם לא יגנו אותנו באום שאנחנו בונים על הר הבית. הם יעלו להר הבית, הם יאמרו כולם בואו ונראה. וברוח העלייה להר הבית, זה ישפיע עליהם, והם יניחו את כלי המלחמה. וחיטטו חרבותם לעיתים, יהפכו את החרבות לעתי חפירה, וחניתותיהם למזמרות, יהפכו את החניתות למזמרות שאיתם גוזמים את העלים, גוזמים את הענפים. לא יישגו אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אם כן, העולם כולו עומד להשתנות, העולם בעצם עומד להתרפא, עומד לעמוד, להגיע ליסוד מתוקן שבו יהיה רוגע, שלווה ושלום. ואנחנו שואלים, למה? למה שזה יקרה? מה הטריגר שיעשה את השינוי? אנחנו הרי מכירים את העולם שלנו. אנחנו יודעים כמה שהוא לא כזה. אז מה פתאום? ואת השאלה הזאת לא אני שואל, שואל הרמב״ם באיגרת תחיית המתים. סוף הדברים יורה עליו. אומר הרמב״ם, כשאתה מתבונן היטב בדברים נראה שזה רק משל וחידה. שהדברים לא יתקיימו אכן כפשוטם, שאנחנו אולי צריכים להנמיך ציפיות. הרמב״ם לא אומר את זה באופן בטוח, הוא מסתפק, הוא אומר אפשר להסתפק, אבל הוא אומר קשה להאמין, שהדברים כל כך השתנו, שטבע בעלי החיים ישתנה. למה שזה יקרה? הנה הוא אומר לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם. הנביא אומר למה בעלי החיים לא ישחיתו, כי מלא הארץ דעה את השם. כי יהיה בעולם כזה אור אלוקי, כזה גילוי, כזה שפר רוחני, שבעלי החיים יפסיקו לטרוף, יפסיקו להיות רעים. היינו שהעילה לכך שיהיו בלתי חומסים ומזיקים, היא בגלל דעתם את השם. שואל הרמב״ם שם באיגרת תחיית המתים, וכי אפשר לצייר את האריה יודע מבוראו שאין ראוי להזיק וישוב לאכול תבן? האם באמת האריה, האם הבעיה של האריה היא שהוא לא יודע אלוקות? שהוא לא לומד קבלה, שהוא לא לומד חסידות, זאת הבעיה של האריה. האם אנחנו יכולים לתאר מציאות שהוא מתחיל לדעת את השם, ואז הוא הופך לאוכל תבן, הופך להיות בקר צמחוני, ולא טורף את בעלי החיים אחד מהשני? ובקיצור, למה שזה יקרה? למה שטבע בעלי החיים כל כך ישתנה? חשוב לדבר על העניין הזה. כי אצל הרבה הרבה מאיתנו, אם לא אצל כולנו, יש פיצול בין המוח ללב. אנחנו כולנו סכיזופרנים ביחס לאמונה במשיח. מצד אחד, הלב צועק משיח. הלב עונה אמן. הלב אומר, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. הלב רוצה גאולה. הלב רוצה שינוי, הלב רוצה תיקון עולם. אבל רגע, כשאנחנו עוצרים ואומרים, רגע, מה ביקשתי עכשיו? כשאמרתי את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, מה התכוונתי? כשאני אומר ונאמן אתה לאחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים, כשאני מבקש את תחיית המתים, אני צריך לעצור רגע ולחשוב, באמת? זה יכול לקרות? יום אחד אנחנו נקבור את המוות? ולא רק שנקבור את המוות, אלא גם אלה שקבורים באדמה יישאו מהאדמה. האם זה רציני? נוח לנו לדבר על הדברים בכללות, אבל כשמדברים על זה רגע ברצינות, הרי עולה הספק, באמת? זה יקרה? כפשוטו, למה זה יקרה? מתי זה יקרה? בדיחה יהודית מפורסמת שמשקפת את העניין היטב, את הספקנות הזאת שיש לכולנו. הייתה פעם עיירה בשם חלם. משום מה נדבקו בה כל מיני סיפורים על חוכמס כאלה, על אנשים שהיו תמיד יותר מדי חכמים. אז החלמאים האלה דאגו. יבוא המשיח, והם לא יהיו מוכנים. אחד יהיה בבית המרחץ, אחד אישן, אחד יהיה בעבודת האדמה, שלישי יהיה שטוי, ומשיח יבוא ויתפוס אותם ככה על חם, לא מוכנים, לא מאורגנים. אז החליטו למנות את השמש, תשלם לו כמה לירות, והוא יעמוד על גג בית הכנסת, שהיה הבניין הכי גבוה בעיירה, ומרחוק הוא יעמוד ויצפה. כשהוא יראה מרחוק את המשיח מתקרב עם חמור, הוא יצפור בניין ירושלים, הוא יצפור משיח הגיע, ולכולם יהיה את 5 דקות להתארגן, ללבוש את בגדי השבת ולהתכונן למשיח. אז השמש הזה עולה על הגג ועומד שם שנה ושנתיים ומחכה שמשיח יבוא. פעם שאל אותו חבר, תגיד לי, איך העבודה? אומר השמש, תראה, השכר לא משהו, אבל העבודה לכל החיים. אז כולנו חיים באיזושהי ספקנות. מצד אחד, הלב זועק משיח. בראש, כשאתה רגע מפרט על זה, אם אתה בא להסביר למישהו, אתה אומר, באמת? האם המתים יקומו מקברם? האם עצי הסרק יהפכו להיות עצי מנגו? האם בעלי החיים יפסיקו לטרוף אחד את השני? אז האם הדברים כפשוטם? ואנחנו מקווים ומאמינים ובטוחים שהם כפשוטם. אבל למה? מה הטריגר שיהפוך את כל העולם כולו להיות מקום כל כך מתוקן וכל כך שלם? אני רוצה להסביר היום רעיון שבעצם כתוב בספר נתניה, שמשיח זה הדבר המובן ביותר. תיקון עולם, עולם מושלם, זה הדבר ההגיוני ביותר. להפך, השאלה האמיתית היא הגלות. המצב שהעולם לא מושלם, המצב שיהודים בוכים, לא רק יהודים, שבני אדם בוכים וזועקים וצועקים עד מתי ריבונו של עולם, זה המצב הלא מובן. אבל שיום אחד יהיה נעים לחיות פה, זה הדבר הכי הגיוני והכי מובן, וכל רגע שזה מתעכב, זאת שאלה גדולה, למה? מה התוכנית מאחורי הגלות? ונסביר את העניין היטב. פרשת בחוקותיי, אני מדבר על ברכות, אבל האמת היא שמי שמכיר את, את הפרשה לא מבין על מה אני מדבר. כי פרשת בחוקותיי נקראת בפי העם בשם פרשת הכללות, לא בשם פרשת הברכות. הפרשה הזאת יש בה גם ברכות וגם כללות. היא מתחילה עם בחוקותיי תלכו, ברכות למי שילך בחוקות השם, ואחר כך עוברת לכללות, אם לא תשמעו לי, אם לא נשמע להשם. עכשיו הכללות הן הרבה יותר דומיננטיות. כי ברכות יש בסך הכל 11 פסוקים. כללות יש 29 פסוקים. כמעט פי 3, פי 2.5. אז לכן הפרשה הזאת נקראת בשם פרשת הכללות. אבל אני רוצה לדבר היום דווקא על ברכות. למה? רעיון מאוד פשוט שאפשר ללמוד ממנו הרבה. כי כשאנחנו מסתכלים יותר לעומק בפרשה, אנחנו רואים שהאמת היא שהברכות יותר דומיננטיות. למרות שמבחינה כמותית הברכות הן מועטות, אבל כשמסתכלים יותר לעומק רואים שהברכות הן הרבה יותר חשובות, והרבה יותר כלליות, והרבה יותר מקיפות מאשר הכללות. ואני אומר שני דברים מאוד פשוטים. הדבר הראשון, וזה כתוב במדרש, במדרש תנחומה, לא בפרשה שלנו, בפרשת ראה. הברכות מתחילות באות א' ומסתיימות באות ת'. הברכות מתחילות בפסוק, אם בחוקותיי תלכו, אם א', ומסתיימות במילים, והולך אתכם קוממיות ת', מא' ועד ת'. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? מי שמקיים את מצוות השם מובטח לו, מאלף עטף. כל סוגי השכר שקיימים, שערי אורה, שערי ברכה, שערי גילה, שערי ביצה, שערי הוד, שערי ועד טוב, עד שערי תקווה, עד טף. מובטח לו כל הברכות מאלף עטף. אז למה הקדוש ברוך הוא קיצר? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אומר 20 פסוקים, יחשבו שזה הכל. אז אני מדבר בראשי תיבות. את הברכות אני מדבר בראשי תיבות, אבל יש פה רמז מאלף עטף. הכל יש כאן. הכללות לעומת זאת, מתחילות באות וו, ואם לא תשמעו לי, האות וו, ומסתיימות באות ה' ביד משה. וו והי זה אותיות צמודות, זה אותיות צמוחות. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בכללות, מה שכתוב כתוב, מה שלא כתוב לא כתוב. אין שום הפתעות. מה שכתוב זה מה שיהיה, יותר מזה לא יהיה. בברכות לעומת זאת, מה שכתוב זה רק הראשי תיבות. זה רק הפתיח, אבל בעצם יש פה מאלף ועד תף. נקרא את זה תנחום הראי, כשבא משה לברכנו מעט ברכנו, וכשבא לקללנו הרבה קללנו. הקללות שבתורת כהנים בחומש ויקרא כ"ט פסוקים, והברכות י' א' פסוקים. הקללות על פניו הן פי 2.5 כמעט פי 3 מהברכות. אבל מי שמביט בהן, אם אתה רגע מתבונן, מוצא הברכות יתרות על הקללות. אתה שם לב שהברכות הן יותר מהקללות. בברכות פתח באלף אם בחוקותיי, וסיים בתף והולך אתכם קוממיות, שהברכות באות עליהם מאלף עד תף. ואילו הקללות פתח בוו, ואם לא תשמעו, וסיים בה' ביד משה, ובין וו והי לא חלו. אז הרעיון הראשון, כמו שאמרתי, האמת היא שהברכות יותר מקיפות, יותר כלליות, מאלף ועד תף. והרעיון השני. וזה רעיון עצום, ויש בו כל כך הרבה משמעות. לנו כהורים צעירים, כאנשים שמתמודדים בדילמה הכי גדולה של הדור הזה, הדילמה של חינוך. הנה מסר מדהים מפרשת בחוקותיי, שהלוואי והוא ינחה אותנו על ברכות וכללות. בואו נשים לב. בברכות יש דבר מאוד מעניין, וזה מפורש בתורה, זה לא פירושים, זה לא פשטים, פשוט מפורש באופן גלוי, בולט מאוד בפרשה. את הברכות, הקדוש ברוך הוא שופך ברצף בזו אחר זו. הקדוש ברוך הוא מתחיל, ונתתי לשמכם בעתם ונתנה ארץ גבולה ואת השדה ייתן פריו והשבעתי חיה רעה מן הארץ. הוא נותן את הברכות ברצף בזו אחר זה במסלול אחד מורד של ברכות. את הכללות הקדוש ברוך הוא נותן בהדרגה. הוא מתחיל מכללה חלשה, עובר לכללה גבוהה יותר, עובר לכללה גבוהה יותר, וכל פעם הוא מאיים מחדש. כל פעם הקדוש ברוך הוא עוצר ושוב אומר, אם לא תשמעו לי, אני אאלץ להחריף את הטון. אם לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה. אם לא תשמעו לי, והקטי אתכם שבע על חוטותיכם. הקדוש ברוך הוא יוצר מעבר והדרגה בין העונשים, בעוד שאת הברכות הוא נותן ברצף. מה המסר כאן? המסר הוא עצום. שבברכות אסור לחסוך. במחמאות ושבח אסור לחסוך. צריך לתת הרבה. ובעונשים צריך לחשוב 10 פעמים לפני שנותנים עונש. והרעיון הזה הוא מהפכה. כי כולנו לא חונכנו ככה. לא משנה איפה גדלנו, באשכנז או בספרד, ברוסיה או בתימן. החינוך של הדור הקודם היה חינוך של ענישה ולא חינוך של העצמה. כשילד בא מבית הספר עם פתק שהוא לא היה בסדר, התגובה הראשונית הייתה, לך לחדר, במקרה הטוב, סתירה, מכה, עונש, להרחיק אותו, להחביא אותו. העונש, הכללה, הייתה מיידית. מחמאה, שבח, מי חשב על דברים כאלה? למה ילד צריך מחמאות, צריך שבחים? זה עלול לגרום לו להיות אגואיסט, לאהוב את עצמו. באה התורה ואומרת, ההפך הוא הנכון. ברכות צריך לתת בשבח, בלי לחשוב פעמיים. עונשים צריך לחשוב 10 פעמים לפני שנותנים. ולמה? אז הרבי אמר פעם רעיון עצום, בדיוק בלג בעומר, לפני 26 שנים, ביום לג בעומר היו עורכים אצל הרבי פרייד, מסיבה ענקית, תהלוכה, כשלג בעומר היה חל ביום ראשון, שאז זה יום המנוחה בחוץ לארץ, אז היו סוגרים את השדרה הראשית, איסטרן פארקווי, בברוקלין, מול 770, והרבי היה יוצא במשך שעות. אירוע ענק לילדים, הילדים היו מכינים מיצגים, מסעות עם דמויות, עם רעיונות, עם סמלים, הילדים היו עוברים, אומרים את הפסוקים, שרים. אירוע שנמשך כמה שעות והרבי יוצא החוצה לשעה, שעתיים, מסתכל אל הילדים, מחייך אליהם. ולפני 26 שנים בלג בעומר תשנון 1990, הרבי אמר משפט אחד, שהוא מהפכני, והלוואי כהורים נזכור אותו. בהתוועדויות תשנון חלק ג' עמוד 194 אומר הרבי כך, רואים במוחש שחינוך מתוך אהבה גלויה מצליח יותר מאשר חינוך מתוך יראה. כשאני משבח את הילד, כשאני מחמיא לו, אם ילד הצליח והביא ביום שישי פתק מהמורה שהשבוע הוא היה נהדר, אז אני מחמיא לו ועושה מזה עניין. אני לוקח אותו לחנות וקונה לו פרס, ואחר כך מתקשר לסבא וסבתא לפני שבת ולדודים ולדודות ומספר ששמוליק היה השבוע נהדר. מחמאה, אומר הרבי, מועילה לחינוך הרבה יותר מעונש. פשוט מבחינת האפקט, מבחינת ההשפעה על הילד, שבח, מילה טובה, מועיל לחבר את הילד לנושא הרבה יותר מעונש. כי עונש גורם לו לסנוע את המקצוע. תמיד הוא יזכיר לו את הטראומה, את הכאב שנלווה למקצוע. שבח תמיד יזכיר לו את החום, תמיד יזכיר לו את החיבור, תמיד יזכיר לו את הכיף, את התחושה שהוא מצליח, את התחושה שהוא יכול. ואני רוצה לספר על זה סיפור נפלא. הרבי לא רק נאה דרש, הוא נאה קיים. תשמעו איזה סיפור מדהים. לפני 100 שנים, מי שיודע היסטוריה יודע שבאמריקה הייתה ירידה רוחנית גדולה. הגיעו אנשים חרדים ממזרח אירופה, מרוסיה, וברחו משם, הפוגרומים, קישינב, כל התקופה הזאת, והגיעו לאמריקה, וזו הייתה התקופה, איך אמרו אז, שהזהב צמח על העצים. התקופה של הטקסטיל. אנשים הגיעו למנהטן, לאיסייד, לכל השכונות היהודיות, והתעשרו. נכנסו למפעלים, היו חרוצים מאוד, וברוך השם, בגשמיות הצליחו מאוד. בגשמיות הצליחו, אבל ברוחניות היה קשה. היה להם את הניסיון של השבת, הניסיון של החגים, הניסיון של הכשרות. אמריקה הגדולה, והחרדיות הייתה מיושנת, נתפסה כמו עניין גלותי שבא מהשטטל, בא מהעיירה, והמון המון יהודים ירדו מאוד. הסבא עוד היה חרדי, דיבר יידיש, דיבר גרמנית, והדור השני, הילדים כבר היו באמצע, והנכדים כבר היו ילדים אמריקאים לכל דבר, שכל מה שרצו זה לעשות כסף. אז מעשה בילד אמריקאי כזה, בנכד אמריקאי כזה, שלמד בבית ספר יהודי, קצת לימודי קודש, קצת לימודי חול, אבל באופן אישי, כל הדברים האלה כבר לא עניינו אותו, הוא חשב על העולם הגדול. יומיים לפני הבר מצווה, בא אליו הסבא, הסבא היה יהודי חרדי עם הפאות והזקן, ואומר לו, מייקל, עוד יומיים הבר מצווה שלך, אז מחר בלילה יש לי בשבילך הפתעה. אנחנו הולכים לקבל ברכה מהלובביץ' רבי. אני אקח אותך ברכבת לברוקלין, ניכנס באמצע הלילה לרבי מלובביץ' והוא ייתן לך ברכה לבר מצווה. הילד לא ידע מה זה לובביץ' ולא ידע מה זה רבי, גם לא עניין אותו יותר מדי, אבל טיול עם סבא זה תמיד דבר נחמד. הוא בטח יקנה איזה פרס בדרך, איזה הפתעה, ניכנס למסעדה לאכול משהו, זה תמיד נחמד. הוא בא לבית הספר ומספר לחברים באושר, מחר בלילה יש לי טיול לברוקלין עם סבא שלי. היה שם הילד שהיה קצת בקי בעניינים. והילד אומר לו, תגיד לי, ואת המשניות כבר הכנת? אתה מוכן על המשניות? הוא אומר, איזה משניות? אומר הילד, אתה לא יודע? הרבי הזה מלובביץ', הוא לא מחלק ברכות בחינם. כשאתה נכנס אליו לחדר, הוא שואל אותך מה אתה לומד בבית הספר. ואתה אומר את שם המסכת, ואז הוא מכניס לך שאלה מהמסכת, הוא שולף שאלה, ואתה צריך לענות לו. הילד נהיה חיוור. לא היה לו מושג מה, איזה משניות לומדים בבית הספר. לימודי קודש לא עניינו אותו, בבית לא דחפו אותו להצליח בלימודי קודש. ולא היה לו מושג, מעבר לשם המסכת, מסכת סוכה, הוא לא ידע מילה אחת ממה שלמדו שם. על עצמו לא היה אכפת לו, הביקור הזה לא עניין אותו במיוחד. אבל על סבא. סבא שלי מחשיב את הרבי הזה, הוא מחשיב את הרב הזה. הרבי ישאל אותי ואני לא יודע כלום. ולסבא יהיו בושות, וסבא יהיה חיוור. מי יודע איך הוא יגיב, הוא עלול לקבל התקף לב שם בחדר. הילד חזר הביתה ואמר, סבא, כואבת לי הבטן, כואב לי הראש, אנא תוותר לי על הביקור הזה, אין לי כוח, זה לא בשבילי. אבל הסבא אמר, לא, עם אלונקה אני אקח אותך לשם. אתה לא הולך לבר מצווה שלך בלי ברכה מהלובביץ' רבי. זה כל החיים זה יחזיק אותך הברכה הזאת. לא הייתה ברירה לילד, הוא נוסע עם סבא ברכבת. וכל הדרך הוא מתפלל ואומר תהילים, אלוקים, עשה למען סבא שלי אם לא בשבילי. אני לא ראוי לניסים, אבל הסבא הצדיק שלי ראוי לנס, תציל אותו מן הבושות, תעשה משהו. הם נכנסים לחדר של הרבי, הרבי דיבר בהתחלה עם הסבא ביידיש, ואז עובר אל הילד באנגלית ושואל אותו, מה אתה לומד? איזה משניות? הילד אומר, מסכת סוכה. והרבי שואל אותו, מהמשנה הזאת וזאת, מה כתוב בה? הילד נדהם. זאת המשנה היחידה במסכת שהוא ידע. כי חצי שנה קודם הוא הפריע למורה, והמורה הוציאה אותו מהכיתה ונתנה לו דף עבודה על המשנה. אז הוא מילא את כל הפרטים של המשנה הזאת מהתחלה ועד הסוף, ישב בצהריים, למד אותה עם המפרשים וידע אותה מהתחלה ועד הסוף. עכשיו, הסדר של הרבי היה שהוא היה שואל שאלה ראשונה, ידעת את התשובה, אז הוא המשיך ושאל שאלה יותר מתוחכמת, יותר עמוקה, לבחון את החריפות שלך. אז הרבי אומר לו, יפה מאוד, זה מה שאומר את תחילת המשנה. למה מסוף המשנה נראה הפוך? אפשר לדייק הפוך מאשר תחילת המשנה. והילד יודע, הוא כתב דף עבודה, עונש, עונש אף פעם לא נמחק, זאת טראומה שנשארת לדורות. אז הילד אומר, הברטנורה מסביר, תחילת המשנה זה כך, סוף המשנה זה אחרת. הם יוצאים החוצה מהחדר, סבא מרים אותו ואומר לו, ידעתי שאתה גאון, לא ידעתי שעד כדי כך. מה רבי אומר לנו פה? זה לא סיפור על רוח הקודש, זה סיפור על חינוך. אפשר להעצים בילד את מה שהוא יודע. זה יותר טוב מאשר להעצים בו את מה שהוא לא יודע. במקום לתת לו תחושה שהוא לא מסוגל, תן לו תחושה של מסוגלות, שהוא מסוגל להרבה יותר. הוא יאהב את עצמו, הוא יאהב את התחום וירצה להצליח. אז זה המסר הגדול של פרשת בחוקותיי. ברכות הקדוש ברוך הוא נותן. בברכות הקדוש ברוך הוא לא חוסך. בכללות, כללות זה אנטיביוטיקה. לא מתחילים מיד עם זינת, עם האנטיביוטיקה החריפה ביותר. מתחילים עם אוקסיפן, אם זה לא עוזר עולים לרפפן, אם זה לא עוזר מתקדמים ומתקדמים עד שמגיעים לאנטיביוטיקה הגרועה ביותר. כללות זה סכנה, כללות עונש זה ניתוח, זה יכול להזיק. לא מגיעים לשם אם לא חייבים. לכן אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ברכות תחלקו, בשפע, בלי לחשוב, בלי לחשוש, אף אחד לא מת ממחמאה מוגזמת. עונשים, תתחילו מעונש קל, תאיימו. תטריעו, תרטיעו, עד שאתם מגיעים לעונש חמור, תלכו בסדר והדרגה. זה מסר עצום ונפלא, הלוואי שנזכור אותו. אני אסיים את העניין הזה. במשפט נהדר שהרבי אמר פעם, פירוש נהדר שהרבי אמר פעם. הגמרא אומרת דבר יפה שכל הורה צריך לדעת אותו, כל מורה צריך לדעת אותו. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שמאל מרחיקה וימין מקרבת. מה הגמרא רוצה ללמד? שסוד החינוך זה האיזון. גם כשמקים ילד, הוא צריך לדעת שזה הכאה מאהבה. לא מדבר פה על הכאה פיזית, אני מתכוון, גם כשמאנישים ילד, גם כשמרחיקים אותו, גם כשחס וחלילה נוזפים בו, הוא צריך להבין שזאת נזיפה מאהבה. אבא ואמא לא שונאים אותו, הם רוצים את טובתו וכולי, נושא בפני עצמו. הרבי אבל דקדק במשפט הזה פעם דקדוק נפלא. למה נאמר שמאל דוחה וימין מקרבת? היה יכול להאמר גם הפוך, ימין דוחה ושמאל מקרבת. הרי העיקר זה האיזון, העיקר זה השילוב. אז למה הדחייה צריכה להיות בשמאל? למה שהדחייה לא תהיה בימין? אלא אמר הרבי רעיון עצום. שמאל היא בדרך כלל היד החלשה. אצל רוב בני האדם, שמאל היא היד החלשה. הדחייה, אמר הרבי, צריכה להיות ביד חלשה. לא בכוח, לא בחוזק, לא לתת לילד מכה בפנים. דחייה צריכה להיות חלשה. הקירוב צריך להיות ביד החזקה. מחמאות צריך לתת הרבה. שבחים צריך לתת הרבה. העצמה צריך לתת הרבה. דחייה, גם אם חלילה הגענו אליה, וברור שצריך לדחות. אנחנו לא ליברלים שחיים באוטופיה, שאפשר לחנך ילד רק בנשיקות. חוסך שבטו שונא בנו, ובוודאי שצריך להיות גם עונש, וצריכה להיות גם נזיפה, וצריכה להיות גם העמדה על המקום. אבל ביד החלשה. לא בזעם, לא בכעס, לא בטח לא באכזריות, לא בנקמנות. בצורה כזאת שהילד ירגיש שהכל לטובתו, אהבתי אתכם, שהאיסורים באים מתוך אהבה, הוא כנגד זה והוא העיקר. הקירוב, כשרק גמרנו עם העונש, הקירוב צריך להיות פי כמה וכמה, עם היד החזקה, עם כל העוצמה וכל התוקף. אוקיי, אז נחזור לענייננו. פרשת בחוקותיי אצל חסידים היא לא פרשת כללות, היא פרשת ברכות. א', כי יש בה ברכות מאלף ועטף, וב', כי הברכות באות בשפע, ברצף, בלי איומים, בלי תנאים, ואילו הכללות באות עם המון המון תנאים והגבלות וסייגים באמצע. וכמובן, הברכות הגדולות ביותר, הן הברכות שאיתן פתחנו. הברכות על ימות המשיח, אלו לא ברכות, אלו הבטחות, שיום יבוא, כמו שאמרנו, והעולם הזה יסתדר. הבעיות, הכאב, הסבל, הדאגות, הכל יחלוף. העולם יעמוד על מקומו, עצי הסרק ייתנו פירות, בעלי החיים יפסיקו לטרוף, ואפילו בני האדם יהפכו להיות נחמדים זה לזה. ואנחנו שואלים, כפשוטו, האומנם ולמה? למה? מה יהיה הטריגר שיהפוך את העולם הזה לכל כך שונה? במסכת בבא בתרא יש סוגיה, ולומדי התלמוד מכירים אותה היטב, שנקראת אגדות רבא בר בר חנה. יש שם דף שניים של אמורא חשוב, חכם בבלי חשוב בשם רבא בר בר חנה, שהוא מספר סיפורי אגדות, אוצר המעשיות, כל מיני דברים שהוא ראה בחיים, ואתם יודעים איך לומר את זה בכל הכבוד הראוי, אבל לא אני אומר את זה, המפרשים אומרים את זה. אלו נראים סיפורים דמיוניים. סיפורי אלף לילה ולילה, כל מיני, אתם יודעים, לכל תרבות, יש את הסינבד המלך הערבי, את הגיבור שלהם שחווה כל מיני חוויות שלא היו ולא נבראו. גם להבדיל אלפי הבדלות, בסיפורי רבא בר בר חנה, יש שם מעשיות שנראים כמו לא היו ולא יכולים להיות. למשל, הגמרא שם מספרת, אני מזכיר רק את הסיפורים הראשונים, וזה הולך ומסתבך מסיפור לסיפור. הוא מספר רבא בר בר חנה שפעם הוא הלך, הפליג באונייה. והם היו הרבה זמן באונייה וכבר היה להם חם ונמאס להם, והם רצו קצת לצאת החוצה, קצת לתפוס, למתוח את הידיים והרגליים. ופתאום הם רואים באמצע הים יבשה. אי, קטע שנראה כמו יבשה. קטע מוצק עם חול עליו, עם הסבים. הם שמחו מאוד, עצרו את האונייה. עלו על האי הזה, הציתו אש, צלו קצת דגים על האש ונהנו מכל רגע מהשמש. פתאום האי הזה מתחיל לרעוד וכמעט הפך אותם, התהפך האי הזה, כמעט הפך אותם לתוך המים, ואילולי היינו קרובים לאונייה, היינו טובעים בתוך המים. מה הם הבינו? שזה לא היה אי, זה היה דג. זה היה דג כל כך גדול, שצמחה לו, כנראה עמד שם הרבה זמן, שצמחה לו כבר חול ועשבים על הגב, ומהחום של האש התחמם לו הגוף, אז הוא הפך אותם כדי להתנער מהאש, ואם הם לא היו צמודים לאונייה, הם היו טובעים. כמובן, זה סיפור שנשמע ככה. מילא, וזה הולך לסיפור עוד יותר מוזר. הוא מספר שהוא הלך פעם במדבר, במדבר הגדול, במדבר סיני, פגש אותו סוחר ערבי, שם מהאזור, מאחת הארצות מסביב, ואומר לו, בוא ואראה לך את מתי מדבר. מתי מדבר זה אנשים שמתו, בדורו של משה רבנו, 40 שנה שהסתובבו במדבר, הרי כל הדור הזה מת, זה בעצם 1500 שנה לפני רבא. בוא אני אראה לך את מתי מדבר, אנשים שמתו לפני 1500 שנה. והוא מראה אותם שוכבים על הארץ, כאילו בגופותיהם, ואחד מהם, הברך שלו, הייתה כפופה כלפי מעלה, ואומר רבא, יכולתי לעבור, היא הייתה כל כך גבוהה, שיכולתי לעבור מתחת הברך עם הכידון, ועוד לא להגיע אל הברך. סיפורים שנשמעים ככה. אז המפרשים מנסים להבין מה הסיפור של הסיפורים האלה. ולרמב״ם בהקדמה שלו לפרק חלק בסנהדרין, יש לו יסוד. ועם היסוד הזה הוא הולך גם בנושא של ימות המשיח. שתי מילים, משל וחידה. אומר הרמב״ם, לפעמים רבנים רוצים להעיר את השומעים. רב מגיע לבית כנסת בערב שבת, בטח בקיץ, הדלקת נרות בשבע וחצי בערב, אנשים ישנים לו מול העיניים, והוא רוצה לומר דבר תורה, שיוכלו לחזור הביתה לסעודת שבת ולהגיד איזה וורט על הפרשה, אבל הוא רואה את האנשים נעצמות להם העיניים, אין להם כוח לעמוד אחרי שבוע של עבודה. מה עושה רב נחמד? לא רב שבא למכור את הדרשה וללכת, רב שרוצה שיקשיבו לו. מתחילים סיפור, מתחילים משל, מתחילים אגדה. אגדות פותחות את האוזניים. אומר הרמב״ם, סיפורי רבא לא היו ולא יהיו, אבל אלו משלים וחידות שנועדו לפתוח את האנשים. היה בהם רמז, היה בהם רעיונות שמקופלים בתוך המשל הזה. ועם היסוד הזה הולך הרמב״ם גם לגבי ימות המשיח. אומר הרמב״ם, תנמיכו ציפיות. כך הוא אומר בפשטות, אנחנו נסביר אותו יותר בעומק, אבל בפשטות. דעת הרמב״ם מפורסמת, חשוב להתייחס אליה. אומר הרמב״ם, תנמיכו ציפיות. לא הולכים לקרות ניסים גדולים. העולם לא הולך להשתנות, כי כמו שקראנו קודם, איגרת חיית המתים שלו, מה פתאום שהוא ישתנה? מה פתאום שבעלי החיים יפסיקו להיות רופאים, שיהפכו להיות צמחונים? אומר הרמב״ם, איך נאמר את זה בצורה גסה? המשיח שמחכים לו, אף פעם לא יבוא. זה לא הולך לקרות, זה פשוט לא הולך לקרות. מה כן יהיה? הוא מצטט את דעת שמואל בגמרא שאומרת, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. הדבר שישתנה הוא שתקום מלכות ישראל. יקום מלך ישראל בירושלים, יעיף את הוואקף מהר הבית, יפתור את הבעיה מול 2 מיליארד מוסלמים, ויצליח להקים את בית המקדש. זה מה שיהיה, לזה אנחנו מצפים, שנוכל לחזור לקיים את כל המצוות הקשורות בבית המקדש. לזה אנחנו מחכים, זה מה שיקרה. ומה עם ההבטחות של הנביא ישעיהו וגר זאב עם כבש? מה עם ההבטחות של הנביא ישעיהו ונמר עם גדי ירבץ? וכל ההבטחות האלה שהעולם משתנה לחלוטין? אומר הרמב״ם, אילו משלים וחידות. למה זה משלים? לתום עידן המלחמות. יום יבוא והמלחמות ייגמרו. בשביל זה לא צריכים ניסים, זה כבר קורה כבר היום. כבר היום, ב-70 שנה האחרונות, מאז מלחמת העולם השנייה, מאז שהאומות התאגדו תחת האום, כמעט אין מלחמות. חוץ מאיזה חור אחד משוגע של המזרח התיכון, אין מלחמות בעולם. העולם המערבי הבין שאי אפשר היום לצאת, להקריב דם, להקריב חיים בשביל שליטה. אם נפוליון היה חי היום, היו לוקחים אותו לבית הדין הבינלאומי בהאג. אם אלכסנדר מוקדון היה חי היום, היו לוקחים אותו להאג. היום כבר אין מלחמות. העולם המערבי, העולם הנאור, לא מאפשר מלחמות לשם כיבוש וכבוד ושליטה. זה כבר לא קיים. אומר הרמב״ם, זה הפירוש בגר זאב עם כבש. יום אחד הגויים יפסיקו ללחום בנו. כשאנחנו נבנה את הר הבית, אנחנו הרי הכבש, אנחנו הקטנים והחלשים, הם ה-70 אומות, הם 150 מדינות באום. כשאנחנו נבנה את הר הבית, הם לא יגנו אותנו. הם יבואו אלינו, הם יחיו איתנו בשלום ובשלווה. אם כן, אלו לא ניסים גדולים, אלו כמובן ניסים, אבל לא מהפכות. זה לא יפתור את הבעיות היסודיות של העולם הזה. נראה עוד מעט שהוא אומר במקום אחר, יהיו עניים, יהיו עשירים, יהיו גיבורים ויהיו חלשים. אנחנו מבינים, יהיו אנשים שטוב להם ויהיו אנשים שרע להם. הוא מנמיך ציפיות. רק מה? החיים יהיו יותר רגועים. ביחס להיום, החיים יהיו יותר טובים. יהיה שפע, שפע של מזון. אגב, כבר היום מדברים על זה. ביל גייטס, שהיום עומד בראש קרן פילנטרופית באפריקה, שמחלקת מזון באפריקה, קראתי לו מזמן שהוא אמר שתוך 20 שנה עד 2035 לא יהיה רעב בעולם. העולם ינצח את הרעב. אומר הרמב״ם, נקרא את זה בפנים. זה מה שיקרה לימות המשיח. יהיה שפע, יהיה הרבה מזון, יהיו מחשבים, החיים יהיו יותר קלים, לא יצטרכו לעבוד באדמה עם טוריה ועת חפירה ומגע לקצור את התבועה. יהיו מכונות, יהיו מחשבים, יהיו קומביינים, אדם יישב בטרקטורים ממוזגים, וככה יעשה את עבודת האדמה הקשה. אם כן, החיים יהיו יותר קלים, זה הפירוש ימות המשיח. אבל מי מדבר על ניסים מהפכניים? על פתרון כל הבעיות, על מצב של עולם שלב, רגוע ומושלם? אומר הרמב״ם, זה משל וחידה. זה לא חייב להתקיים כפשוטו, אם כי הוא מסתפק בזה. באיגרת תחיית המתים הוא אומר, אני לא בטוח שאני צודק, אבל הוא מציג כזאת אפשרות. נקרא. מובא מספר 3, רמב״ם, הלכות מלכים פרק י"ב, אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם. אל תחשוב שהעולם ישתנה, אלא העולם כמנהגו נוהג. העולם המוכר שלנו יישאר. וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, זה הרי הנס הגדול ביותר. שבעלי החיים יפסיקו לטרוף, יהפכו להיות צמחונים. משל וחידה. זה רק משל. משל השלום שיהיה בין בני האדם. עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי גויים המשולים כזה אבן אמר. יום אחד האיראנים יפסיקו, במקום להוציא כסף על פצצת גרעין, הם יוציאו את זה על לתת אוכל לבני עמם, וגם לעזור לנו לבנות את בית המקדש. הם יתרמו לנו. סוף סוף יהיה שקט, תום עידן המלחמות. אנשים יפסיקו להילחם. וכך ממשיך הרמב״ם בהקדמה שלו לפרק חלק בסנהדרין. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שחרור משיעבוד הגויים, זה מה שישתנה. ויהיו בימיו עשירים ואביונים, גיבורים וחלשים. הבעיות היסודיות לא ייפטרו. אלא שבאותם הימים יהיה נקל מאוד על בני האדם למצוא מחייתם. עד שבעמל מעט שיעמול האדם יגיע לתועלת גדול. החיים יהיו יותר קלים. אומר הרמב״ם, כשאנחנו אומרים ימות המשיח, למה אנחנו מתכוונים? לחיים יותר קלים. לזה אנחנו מתכוונים. לא לפתרון כל הבעיות, לא לניסים גדולים, לא לעולם מושלם של רוגע ושלווה, אלא לעולם של חיים יותר קלים, וזה בהחלט מתקיים כבר היום. כבר לא צריך לקום ב5:30 בבוקר ולצאת לעבודת האדמה, רוב בני האדם. אפשר לשבת במשרד מ9 עד 5, במסגן, ולהגיע כמעט לאותו רווח ולאותה תפוקה. אם כן, לפי הרמב״ם, איך נאמר בצורה גסה, כמו שאנשים מצטטים אותו, המשיח שמחכים לו אף פעם לא יבוא. האם זה כך? האם הרמב״ם באמת סבור שהעולם לא יגיע לשלמות? האם הוא באמת סבור שכל מה שדיבר הנביא ישעיהו זה רק משלים וחידות ולא כפשוטו? זה לא נכון. אי אפשר ללמוד כך את הרמב״ם. הרבי הביא לזה פעם הכרח עצום, הכרח עצום, בליקוטי שיחות חלק חף זין על פרשת השבוע. הרבי מעריך מאוד, אפשר מי שרוצה לראות את השיחה בפנים, אבל הרבי אומר דבר שהוא כל כך פשוט ומתבקש. הרי הרמב״ם בעצמו, אותו רבי משה בן מימון, שכאן אומר אולי הכל משל וחידה, אותו רבי משה בן מימון קובע בי"ג עיקרי האמונה, במסמך הכי חשוב באמונה היהודית, המסמך שיש אנשים שאומרים אותו אחרי התפילה כל יום, שבו מסכם הרמב״ם את 13 יסודות האמונה היהודית, מהו העיקר הי"ג? מהו היסוד ה-13? שהוא חלק מהאמונה. בלעדיו זה כמו לא להאמין שיש אלוקים, זה באותה רמה, כמו לא להאמין במתן תורה, כמו לא להאמין בבריאת העולם, זה בדיוק אותו דבר. העיקר ה-13 והאחרון בין י"ג העיקרים שטבע הרמב״ם בעצמו, אני מאמין שיחיו המתים בעת שיעלה הרצון לפניו. חלק מהאמונה של יהודי, ואנחנו אומרים את זה 3 פעמים ביום בתפילת 18. ברגעים הכי חשובים בחיי היום של יהודי, מה אנחנו אומרים? ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. זאת אומרת שגם הרמב״ם מודה שיקרה הנס העצום ביותר שאפשר לעלות על הדעת, שנחיה לנצח. מדברים היום על לנצח את המוות, נכון? נחיה לנצח. כל יהודי אומר, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. אנחנו מאמינים, יש לזה יסוד בפרשת האזינו, אני אמית ואחיה, שיחיו המתים בעת שיעלה הרצון לפניו. אז איך אני יכול להגיד, ללמוד בדעת הרמב״ם בפשטות, שהעולם לא ישתנה? הרי העולם חייב להשתנות, כי המתים יחיו לנצח, ואם זה לא נס, מה הוא נס? אחרי הנס הזה, שבעלי החיים יפסיקו לתרוב, זה נס קטן. האמינו שזה נס קטן, כי אם אנחנו ננצח את המוות, ולא רק שננצח את המוות, אפילו המתים יקומו מקברם. איך הבדיחה היהודית המפורסמת, היה פעם בעיירה, כולם היו אנשים עניים, עובדי כפיים, ואחד עשיר, אחד שירש המון כסף מאבא שלו, וכולם חיו ממנו. אנשים צריכים לעשות חתונה לילד, מה עושים? הולכים אליו, מבקשים הלוואה, והוא דורש ריבית קצוצה, 15% לשנה, וככה כולם חיו. לבו, שילמו ריבית וכיללו אותו. ככה זה היה במשך שנים. לבו וכיללו שהוא כבר ימות. נו, סוף סוף הכללה התקיימה והוא מת, כולם מתים בסוף. האלמנה רצה לחבר'ה קדישה ואומרת, בעלי היקר מת, תנו לי גוש חלקה, תנו לי חלקת קבר. אומרים החבר'ה קדישה, בסדר, אבל זה יעלה לה $50,000. למה? כולם משלמים $5,000, למה אני פי 10? אומרים לה החבר'ה קדישה, פשוט מאוד. אצל כל בני האדם, הקבר הוא רק חקירה זמנית, כי עוד מעט יבוא המשיח, המתים יקומו מקברם, אנחנו ניקח את האדמות האלה, נבנה עליהם מגדלים, נתעשר. אז אנחנו לוקחים ממכם סכום מינימום, רק זמני עד שיבוא המשיח. על מלווה בריבית אומרים חז"ל, שמלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים. אז בעלך הולך להישאר בקבר לנצח. האדמה שלו היא קנייה, היא לא חקירה, שישלם בהתאם. אם כן, האמונה בתחיית המתים היא חלק מהאמונה היהודית, חלק בלתי נפרד. אז איך אפשר לומר שהרמב״ם מדבר על עולם חצי מתוקן? על עולם בעייתי בעיקרו. הרי הרמב״ם סובר גם הוא לתחיית המתים, הוא קבע את זה בעיקר י"ג. אז איך נתווך בין המקראות? הרבי אמר רעיון עצום. בוודאי שהעולם משתנה. בוודאי שיקרו ניסים גדולים. בוודאי שהעולם הזה יתרפא מכל החולאים שלו, מהכאב, מהחולי והמוות. מה שהרמב״ם רוצה לומר, שזה יקרה בשלב יותר מאוחר. אנחנו לא צריכים לדרוש את זה מהמשיח. ובלשונו של הרבי, יהיו שתי תקופות בימות המשיח. התקופה הראשונה היא תקופת התגלות המשיח. בתקופה הזאת אנחנו לא מבקשים הרבה. כל שאנחנו מבקשים, לבנות את ירושלים, להחזיר את מלכות ישראל ולבנות את בית המקדש. זה האתגר העומד בפני המשיח. להיכנס לירושלים, להסתדר עם הוואקף, לסלק אותו מהר הבית ולבנות את בית המקדש. אומר הרמב״ם, זה המבחן היחיד שאנחנו דורשים מהמשיח. לא דורשים ממנו תחיית המתים, לא דורשים ממנו להיכנס לג'ונגלים ולגרום לבעלי החיים לאהוב זה את זה, לא זה המבחן של המשיח. זה דבר שיקרה מאוחר יותר כתוצאה מההתעלות הרוחנית של העולם. את זה הקדוש ברוך הוא יעשה. משיח עושה מעשים, לא ניסים. אלוקים עושה ניסים. לכן חשוב לרמב״ם לומר שכל מה שכתוב זה משל וחידה. אומר הרמב״ם, למה? כי משיח לא אמור לעשות את זה. לגבי המשיח זה משל וחידה, זה לא יתקיים כפשוטו. מה שהוא צריך לעשות, להסתדר עם אומות העולם ולבנות את בית המקדש, לבנות את ירושלים. כל השאר זה דברים שיקרו יותר מאוחר, אבל בוודאי הם יקרו. אם כן, לסיום, לכולי אלמא, אפילו לשיטת הרמב״ם שמרבים לצטט אותו, מוכרחים לומר שבשלב שני, אבל באיזשהו שלב שיקרה, העולם הזה ישתנה, יתרפא מכל החולאים שלו ויעמוד על שתי רגליים. יהיה נעים לחיות פה, בלי טרף, בלי מלחמות, בלי סבל, בלי דמעות ובלי כאב, ואנחנו שווים ושואלים את השאלה שבה פתחנו, למה? מה פתאום זה יקרה? מה יהיה הטריגר שישנה את הכל? לפני 200 שנה היה ברוסיה יהודי צדיק מפורסם מאוד בשם רבי אלימלך מליז'נסק. רבי אלימלך גם הוא היה מתלמידי המגיד ממזריץ' בדורו של בעל התניא, איש קדוש, יש לו ספר נועם אלימלך, יש אנשים שמקשרים סגולות עם הספר הזה, ידוע, איש קדוש וגדול. יום שישי אחד, יום שישי אחד, רבי אלימלך יושב בחדר ולומד, שעה צהריים, שקט. פתאום נכנס יהודי לחדר וצועק, רבה, עזור לי! רבה, אני לא יכול יותר! רבה, אני רוצה לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. יש לי דין תורה עם הקדוש ברוך הוא. פתאום היהודי תפס מאמר. תפס את הרגליים, רצה לברוח, איך העזתי לומר מילים כאלו לרבי. אבל רבי אלימלך עצר אותו ואמר לו, שב, תגיד מה יש לך. והיהודי סיפר. הוא אמר, רבי, תראה, יש לי בת. כל החיים שלי זה הבת הזאת. אני אדם אני ואביון, סנדלר, בקושי גומר את החודש, אבל אני ואשתי חוסכים מהלחם מהמרק שהבת הזאת תהיה מאושרת. שתלמד, שתדע, שתתפתח, היא החיים שלנו. הבת הגיעה לגיל 20-25, צריכה להתחתן, אבל אף אחד לא מתחתן איתה. מי ייקח בחורה כזאת שאין לה רובל אחד לנדוניה? שאבא שלה לא יכול לחתן אותה, שאבא שלה לא יכול לתת 10% מהדירה, 20% מהדירה. והמסכנה הזאת יושבת ומלבין ראשה, ואף אחד לא לוקח אותה, והיא לא בונה בית בישראל. לפני כמה חודשים, מספר היהודי, קרא לנו נס. היא הכירה בחור אחר, גם הוא אדם שעובד לפרנסתו, בחור נחמד ופשוט, והתאהבו. והם אוהבים אחד את השני ורוצים להתחתן, וקבענו תאריך לחתונה. וכבר כמה חודשים אומר היהודי, אין מאושרים מאיתנו. אנחנו סופרים את הימים ואת השעות לקראת החתונה של הבת היחידה שלנו. חלום שחלמנו עליו עשרות שנים. אבל הרבי, תשמע מה קרה לפני שבועיים. קיסר אוסטריה, פרנץ יוזף או מישהו אחר, צריך כסף בשביל המלחמות שלו. אז הוא רצה לגבות מס חדש, מס שהוא עוד לא השית על האנשים. ועלה לו רעיון אכזרי, רעיון נורא. מס חתונות. כל אדם שמתחתן צריך לתת למלך 400 פרנק, סכום אדיר. והילדים שלנו לא יכולים לשלם את המס, והם לא יכולים לגשת לחתונה. אף רב לא רוצה לחתן אותם, אף אולם שמחות, העירייה לא מאשרת, כי הם לא שילמו את השובר, לא שילמו את החתונה. אז הכל מתבטל, הכל יורד לטמיון. אז רבי, בשביל זה אנחנו גידלנו בת 30 שנה, בשביל להגיע למצב שאנחנו לא יכולים לחתן אותה, יש לי דין תורה עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לתבוע את הקדוש ברוך הוא לדין תורה ולומר לו, יצרת עולם שאי אפשר לקיים בו מה שביקשת. יצרת עולם לא סביר. מצד אחד אתה דורש מאיתנו לגדל ילדים, לחתן אותם, מצד שני יצרת עולם שבו זה לא אפשרי. בו אי אפשר לקיים את מה שביקשת. אז מה אתה רוצה מאיתנו? סתם להתאמר בנו, סתם להכביד עלינו, סתם להכאיב לנו. מה העניין בכל זה? הרבי אמר לו, שב, הלך וקרא לשני הדיינים המכובדים שיחד איתו, ויחד שמעו את הטענות של היהודי. אחרי ששמעו את הטענות, אמר רבי אלימלך ככה, תראה, הסדר הוא שאחרי שבעלי הדין מסיימים לרצות את טענותיהם, הם יוצאים מהחדר, כדי שהדיינים יוכלו לדון בינם לבין עצמם. אבל המחותן שלך, הנתבע שאתה בחרת, מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו לא יכולים להוציא אותו מפה. אז הוא יישאר וגם אתה תישאר. תישב כאן ואנחנו נדון בינינו לבין עצמנו. ישבו הדיינים ודנו, 20 דקות לפני שבת, אמרו ליהודי את הפסק שלהם. החלטנו שאתה צודק. הקדוש ברוך הוא דורש ממך דרישות, הוא חייב ליצור מציאות שבה הדרישות יוכלו להתקיים. הוא חייב לאפשר לך לעשות את מה שהוא מבקש ממך. לך הביתה, יהיה בסדר, אתה תוכל לחתן את הבת שלך. היהודי נשאר שם לשבת, ביום ראשון בבוקר הוא יוצא הביתה מאושר, מאמין בלב שלם שהדברים יסתדרו. הוא מגיע הביתה, הוא שומע את הכרוז עובר בעיר ואומר שהקיסר נענה לרחשי ההמון, לרחשי העם, והחליט לבטל את מס החתונות. משיח צריך לבוא, לא בגלל איזשהו נס, בגלל איזשהו הפתעה. משיח חייב לבוא, כי זה הדבר ההגיוני ביותר שיקרה. כי בואו נחשוב רגע על היוצר. מי יצר את העולם הזה? את העולם הזה ברא כל טוב, כל שלם, כל מושלם. יוצר מושלם, בורא עולם מושלם. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשביל דאעש, בשביל בעלי חיים טורפים, בשביל קנאה, בשביל תחרות. כי יוצר מושלם לא בורא מוצר פגום. זה הסדר. יוצר מושלם, בורא עולם מושלם. הנביא ישעיהו מסתכל על העולם הזה, מסתכל על הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אני מאמין בך, אני מאמין בטוב שלך, אני מאמין בשלמות שלך, אני מאמין בנצחיות שלך. לכן ברור לי שיום יבוא והיצירה תתאים לך, היצירה תשקף אותך. יום אחד נסתכל על התינוק ונאמר, הוא דומה לאבא שלו. כל זמן שהתינוק לא דומה לאבא שלו זה בעיה. לפי התפיסה היהודית, זה שמשיח יבוא זה ברור. השאלה היא הגלות, לא הגאולה. השאלה היא למה יהודים זועקים? למה ליהודים רע? למה לבני האדם רע היום? הרי את העולם הזה ברא הקדוש ברוך הוא. הרי זה מה שאמר משה. למה הרי אותה לעם הזה? למה זה שלחתני? כי מתוך האמונה שלנו ביוצר מושלם, ביוצר שלם, אנחנו לא מבינים את הגלות, אבל את הגאולה? בוודאי שתהיה גאולה. כי הקדוש ברוך הוא טוב, אז הוא ברא אנשים טובים. אז יום אחד אנחנו נראה את השלמות, אנחנו נראה את הסדר, אנחנו נראה את ההיגיון. למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו שאתה קונה מכונית קוריאנית יד שלישית. אתה קונה מכונית יונדאי שנת 90. נו, קנית אותה יד שלישית, אין לך כסף, לך 5,000 שקל, קנית את הרכב. אתה בא לפתוח את התא כפפות, הדלת של התא נשארת אצלך ביד. אתה תבוא בטענות למישהו? לא. קנית קוריאני, שנת 90, יד שלישית, זה מה שקיבלת, אתה לא בא בטענות לאף אחד. אתה תהיה מופתע אם זה יהיה אחרת. אבל אם תקנה מרצדס, 2017, חדשה 0 קילומטר עם הניילונים. ויקרה לך דבר כזה, שהידית של תא הכפפות יישאר אצלך ביד. אתה תתבע את ממשלת גרמניה למשפט בבית הדין הבינלאומי בהאג. למה? כי היוצרים של מרצדס עושים עבודה טובה. היוצרים של מרצדס יוצרים מכונית ש30 שנה נוסעת על הכביש בלי בעיות. כשאנחנו חושבים על היוצר של העולם הזה, את העולם הזה ברא כל טוב ומטיב, גומל חסדים טובים, הוא לא היה בורא עולם של דאעש. אנחנו מוכרחים לומר שהרוע, הארס, האכזריות, הכאב, הוא זמני. יום אחד זה ייגמר ויהיה נעים פה ויהיה כיף פה. כי זה היוצר. ויוצר צריך ליצור יצירה מתאימה. אם כן, הנבואות על המשיח, הנבואות על הגלות, הם הדבר המובן ביותר, המתבקש ביותר. מה שלא מובן, זה הדרך. למה אנשים סובלים? למה היום יש לנו יצר הרע? למה קשה לנו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? למה החומר כל כך קורץ והרוחניות כל כך רחוקה? אלו השאלות הגדולות. אבל שיום יבוא ונרצה לדעת את השם, ברור, כי זה אנחנו. כי זאת הנשמה שלנו. כי זה המקום שממנו באנו, אז זה המקום שאליו אנחנו רוצים לחזור. מה באמת העניין? אז מה הרעיון של הגלות? אם זה כל כך טוב, למה זה כל כך רע? אם העולם הזה הוא כל כך קדוש, למה הוא נורא כל כך נמוך? אז ההסבר הוא מאוד פשוט, ואני רוצה לומר על זה משל. היה רב בירושלים, שהייתה לו חברותה. איש עסקים, אדם לא דתי, לא שומר מצוות, אבל מאוד אהב ללמוד. ופעם בשבוע, ביום חמישי, ב-10:30 בלילה, היה בא ללמוד עם הרב שיעור גמרא. ושניהם אהבו את השיעור, והסוחר הזה מאוד הקפיד על הקביעות. שבוע אחד הוא מתקשר לרב ביום רביעי ואומר, כבוד הרב, מחר אני לא יבוא. כי מחר יש משחק כדורגל, בבלומפילד, בקריית אליעזר. משחק דרמטי מאוד, גמר גביע המדינה, אני חייב ללכת לראות את המשחק. בסדר, הרב אמר לו, לך. בשבוע הבא הוא בא ומספר מי ניצח, מה היה. ואז הרב אומר, אתה יודע, אני אף פעם לא הייתי במגרש כדורגל. כל השבוע אני חושב על זה, יש לי אליך שאלה. הכיף הזה שאנשים בועטים ונכנסים לשער ולא נכנסים לשער, למה לא עשית דבר יותר פשוט? במקום להפסיד את השיעור, היית בא אליי לשיעור, לומדים יחד, אחר כך ב-1-2 בלילה היית נוסע לקריית אליעזר, נעמד מול השער ובועט כמה בעיטות לתוך השער, היית כובש את השערים, למה היית צריך להפסיד את השיעור וללכת למשחק? מסתכל היהודי על הרב ואומר, רבי, אתה תמים, אתה לא מבין, אבל איך עובד המשחק? כל הקונץ הוא להתגבר על ההפרעה, להתגבר על מי שמתנגד לך. בשער עומד אדם שמפריע, שחוסם אותך, וכשאתה מצליח להתגבר על החסימה שלו, זה הקונץ, על זה אתה מקבל את הכבוד, על זה אתה מקבל את הגביע. אמר לו הרבי, תשמע מה שאתה אומר. כל שבוע אתה בא אליי לשיעור ושנינו נהנים, אבל אף אחד לא חוסם אותך. אף אחד לא מפריע לך, אתה נהנה, אני נהנה, הכל בסדר. על זה לא מקבלים שכר. זה עוד לא נקרא טוב. מקבלים מעט שכר, לא הרבה שכר. כשיש חסימה, כשיש משחק כדורגל, כשיש משהו מעניין בטלוויזיה, ואתה מתגבר, אז זה הופך להיות גביע. אז זה הופך להיות דבר ראוי לציון, אז זה דבר שיש לו השפעה גדולה. אומרת החסידות, זה הרעיון של הגלות. הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם טוב, כי הוא טוב, היה בורא אנשים טובים. אבל זאת חוכמה, זה טוב מאולץ, זה טוב הכרחי, זה טוב שאף פעם לא יתמודד עם רע, זה טוב שאף פעם לא יתמודד עם קושי, זה אדם שנולד עם כפית כסף בפה, זה עוד לא נקרא גבורה, זה עוד לא נקרא אישיות מיוחדת, זה עוד לא נקרא דבר נעלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ברא גלות עם הפרעות, עם קשיים, כדי שאנחנו נפלס דרך אל הטוב, כדי שאנחנו נתגבר ועוד פעם נתאפק ונסגור את הפה. ולא נרחל, ולא נכעס, ולא נוכל מה שלא צריך, וכל פעם אנחנו מתגברים על הרע, ומתגברים על הרע, ומאירים עוד נקודה בעולם, ומפלסים דרך אל הטוב. ואחרי הרבה הערות כאלו, בסוף יבוא הטוב המושלם. אם כן, זה שיבוא טוב מושלם זה ברור. כי יוצרים של מרצדס, יוצרים מכונית טובה. כשהקדוש ברוך הוא בורא עולם, ברור שהעולם הזה יהיה יום אחד מתוקן, ויום אחד נחיה לנצח כמו שהוא חי לנצח. הרעיון הוא הגלות. למה הדרך? הדרך היא בשביל ללכת אל הטוב, ליצור את הטוב בעצמנו, עוד מעשה טוב, עוד מעשה טוב, עוד התאפקות, עוד התגברות, והנה אנחנו מאירים את כל העולם כולו ומגיעים אל הגאולה השלמה. הרעיון הגדול הזה נמצא בשלוש מילים בספר התניא. תניא פרק למדבב מובא מספר 4, בואו נקרא יחד. ימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלמות בריאת העולם הזה שלקח נברא מתחילתו. ימות המשיח ותחיית המתים הם לא נס שיהיה ביום מן הימים. זה תכלית בריאת העולם. בשביל זה אלוקים ברא את העולם. מה, אלוקים ברא את העולם בשביל סבל? אלוקים נהנה לראות אבות שקוברים את בניהם? אמהות שאומרות קדיש על ילדיהם? השם מרחם, הרי כל לב נשבר. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל סבל? הוא ברא את העולם בשביל אנשים רוצחים שרופים את הראש אחד של השני, שכל אדם מאמין אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול לקרות בעולם שלך? זאת הרי תהייה תיאולוגית עצומה. איך יכול להיות רוע כזה מאנשים שנבראו בצלם אלוקים? ברור שהקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם בשביל זה. איזה אדם, איזה יצור היה בורא עולם של רוע וסבל? מוכרחים לומר שהרוע וסבל הוא זמני בשביל לפלס את הדרך אל הטוב, בשביל להפגין את הגדלות של האדם, את האינסופיות של האמונה שלו, האינסופיות של היושר, של הדבקות שלו. ויום אחד יבוא השכר, אבל השכר הוא הדבר הכי הגיוני שיש. השכר הוא הדבר הכי מובן, הכי מתבקש, כי זה היוצר, אז ככה צריכה להיות היצירה. אם כן ימות המשיח ותחיית המתים, לכך נברא העולם מתחילתו. אני אסיים בנקודה האחרונה. כעת אנחנו נבין דבר גדול ודבר נפלא. המפרשים מתאמצים להוכיח מדברי התורה, מדברי התורה עצמה, שכל הנבואות על ימות המשיח כבר היו פעם. הם לא חידוש. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ככה הוא ברא אותו, שלם ומושלם כמו בימות המשיח. בואו נדבר על המוות. אלוקים מצידו ברא עולם נצחי, עולם שאמור להתקיים לנצח. הרי איך אלוקים אמר לאדם הראשון? אל תאכל מעץ הדעת, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם תאכל תמות. זאת אומרת שאם לא היה אוכל, היה קיים עד היום, היה קיים לנצח. הקדוש ברוך הוא מבחינתו ברא יצירה מושלמת. ברא יצירה נצחית כמו שהוא נצחי. האדם היה כמו אחד המלאכים, היה יכול להתקיים עד היום. רק כשהוא אכל מעץ הדעת, כשהתגבר אצלו האגו, כשהתגברה התאווה והוא אמר לקדוש ברוך הוא, לא אכפת לי מה אתה אומר, התאווה שלי גדולה יותר. אמר הקדוש ברוך הוא, עדיף שתחיה זמנית. עדיף שתהיה פה רק 100 שנים, כדי שהרוע לא יתקיים איתך יחד לנצח. עדיף שיבואו הילדים וינסו אחרת, אולי תקנו את מה שהאבא הרס. אם כן, הקדוש ברוך הוא מצידו יצר עולם של ימות המשיח. למה? כי הוא שלם, אז הוא יוצר יצירה מושלמת. מרצדס לא מייצר את יונדאי, זה כל כך מובן. אותו דבר אומר הרמב"ן ביחס לבעלי החיים הטורפים. התורה אומרת במפורש בספר בראשית, בפרשת בראשית, שבעלי החיים בהתחלה היו צמחוניים. אדם הבול, גם האדם וגם בעלי החיים, לא אכלו בשר. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא לא ייצור טרף, לא ייצור אכזריות. הוא ייצור את הרוע הזה שיש בעולם הטבע. את הדבר הזה שנכנס נחש ללול תרנגולות, ללול תרנגולים, ומקיש 100 תרנגולים, מקיש 1,000 תרנגולים. הקדוש ברוך הוא ייצור רוע כזה, ייצור אכזריות כזאת, בוודאי שלא. הקדוש ברוך הוא יצר בעלי חיים צמחוניים, ככה זה היה בתחילת הבריאה. אגב, ראיתי פעם ברדק, שהוא תומך את זה בהיגיון, הוא אומר חייבים להגיד שבעלי חיים, בעלי החיים היו צומחים, היו צמחוניים בתחילת הבריאה. כי הרי אלוקים ברא מכל מין מבעלי החיים זוג, זכר ונקבה. עכשיו, אם אחד מהם היה נטרף, אז המין הזה היה נכחד. נו, אז מעשה הבריאה היה נפגם. היות שהקדוש ברוך הוא רצה לשמר את מערכת הבריאה שלו, מוכרחים לומר שהוא ברא אותם לא טורפים. מה קרה? חטא צדת. חטא צדת הביא רוע לעולם, הביא אגו, זה גם מקרין על בעלי החיים, כל הבריאה ירדה במדרגתה. אני קורא במובן מספר 4, בבריאתו של עולם, זה רמב"ן בפרשת השבוע, נאמר בחיות שנתן להם העשב לאוכלה, כי הוא הטבע אשר הוא שם בהם לעד, הקדוש ברוך הוא ברא אותם צמחוניים, רק אחר כך למדו הטרף מפני החטא הממית, החטא הוריד את העולם. ואומר הרמב"ן שם בפרשת בראשית, פרק א', פסוק י' א', אותו דבר לגבי עצי הסרק, וזאת נקודה נפלאה. נקרא שוב את פרק א' ונשים לב בספר בראשית, לא מוזכרת בריאה של עצי סרק. הקדוש ברוך הוא מדבר, ספר בראשית מדבר רק על בריאה של עצי פרי. הקדוש ברוך הוא לא ברא ברוש ואלה ואלון ואקליפטוס. למה? כי אלוקים לא עושה חצי עבודה. מה פתאום לברוא עצי סרק? אם אני יכול לברוא במקומם עצי פרי, מתוקים, שיהיה בשפע, שהפירות יהיו בזול, שמעדנים מצויים כאפר, למה שחצי מהעצים יהיו עצי סרק שלא נותנים פרי, שלא מועילים לאנושות? הקדוש ברוך הוא ברא מצידו רק עצי פרי, כי יוצר מושלם יוצר בריאה מושלמת. מה שקרה, שבגלל ארורה האדמה, היות שהאדם חטא, העניש הקדוש ברוך הוא את המקום שממנו הוא בא, את האדמה, אדם אדמה, את האדמה שנחשבת המקור של האדם, האימא של האדמה. אבל הקדוש ברוך הוא מצידו ברא עולם מושלם. בא הנביא ישעיהו וסוגר את הפאזל ואומר, באנו ממקום מושלם ונחזור להיות מושלמים, כי זה היוצר המושלם שברא אותנו. רק מה שנשאר לנו בדרך זה ליצור את השלמות בעצמנו, להביא את הטוב, להזמין את הטוב, להתגבר עוד פעם ועוד פעם, וכל המעשים האלה יהיו נרות קטנים שמדליקים בסוף את האור הגדול, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר ונגלה כבוד השם פה בעולם הזה למטה בקרוב ממש.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.